ערב טוב. הנושא המקורי של השיחה נקרא לא אישי, ובדרך מהחדר לכאן הוא כבר השתנה, כפי שדברים משתנים. אפשר גם לקרוא לו טבע הדברים. אין בזה פרדוקס אם אנחנו באמת יורדים לעומק העניין. יש הגדרה בתוך התרבות הבודהיסטית שמדברת על ידע מיד שנייה. ואני לא יודעת, עד כמה אנחנו ערים בכל רגע למתנה הזאת של ההימצאות כאן. מכיוון שהידע הבודהיסטי נמצא בכל מקום כמעט, כידע, כספרים, הרצאות, אינטרנט, ממש מאוד פופולרי. יחד עם זאת, אם ניקח את כמות האנשים שחשופים לידע הזה, לעומת כמות האנשים שאכן יושבים, חוקרים וחווים את הידע ממקום של תובנה, עדיין זה, אנחנו די ברי מזל, אני חושבת. ומה שאני רוצה לומר בזאת זה שיש לנו כאן את ההזדמנות בכל רגע ללכת באותה דרך, את אותם צעדים כמעט, כן? לפחות מהרגע שהבודה הגיע לבודהות שלו, להערה, לצעוד בצעדים שהוא השאיר. וזה למעשה קורה כאן בכל רגע. הדרך שהבודה השאיר עבורנו, ובין אם אנחנו יודעים או לא, אנחנו צועדים בה. Okay? לבודה, צריך לזכור, אני לא יודעת כמה מכם יודעים, לבודה לקח 6 שנים להגיע להערה. Okay? וכשאנחנו לוקחים בחשבון שהוא meant to be the Buddha, זאת אומרת שהיו שם הרבה חיים קודמים של עבודה, הרבה עזרה מסביב, אז אנחנו יכולים קצת להיות בצניעות, כל מי שאומר איך עושים את זה, יש סיכוי, אין סיכוי, בואו נשאר בכל רגע, כי בכל רגע באמת יש את הפוטנציאל. וזה בעיניי אחת הפלאות של התרגול הבודהיסטי. זה כאשר אנחנו חווים את הדברים, יכולים אחר כך לפתוח ספרים, לפתוח סוטרות ולראות שזה קיים שם. וזה לא אישי. אוקיי? וקיים שם, וזה קיים שם יותר מ-2500 שנה. שזה מראה לנו שהטבע, בעצם טבע הדברים, הטבע האנושי לא כל כך השתנה ב-2500 שנה. יש משהו שהוא מאוד משותף. Okay? ואני אנסה קצת להפגיש אותנו עם הלימוד הראשון שהבודה נתן ברגע שהוא הגיע להערה. הוא נתן את מה שנקרא סוטר של הנעת גלגל הדרמה, וזה 4 אמיתות הנאצלות. עכשיו אני בטוחה שרבים מאיתנו שמעו את 4 אמיתות האלה, יודעים אותם, לפחות יודעים לומר אותם, את הרעיון שהן מביאות ואת התקווה שה4 אמיתות האלה מביאות יחד איתם. ואני רוצה להזמין אתכם, להזמין את כולנו לנסות להתייחס כרגע ל4 אמיתות ברמה הכי חווייתית. ממש לרדת מהראש, לנסות להבין את זה, איך זה בחיים שלנו. בדרך כלל אנחנו לוקחים את זה לחיים בגדול. בואו ננסה לקחת את 4 אמיתות למה שקורה לנו כאן. קרה לנו כאן היום, קרה לנו ממש בחוויה העכשווית. כי 4 אמיתות מתרחשות כל הזמן. זה לא משהו שמתרחש לנו בכל החיים, או מתרחש באיזשהו פרק זמן, או מתרחש... זה מתרחש לנו כל רגע, 4 אמיתות, לכן הן נקראות נאצלות. הן מתקיימות כל הזמן, המקום הזה שלהן, האפשרות לראות אותן. ולכן ההזמנה היא להקשבה רעננה, אם אפשר לומר. האמת הראשונה מדברת על עצם הקיום של אי נחת בחיים שלנו. עצם הקיום של אי שביעות רצון. לילה דיברה על זה לפני, אני חושבת שאתמול, שלשום, על הסבל, היא הזכירה את הסבל, ואני יודעת שמילה סבל מכווצת אותנו. קשה לנו לומר, באחת הקבוצות זה כיווץ, אני זוכרת, קשה לנו להשתמש במילה הזו כי היא מאוד גדולה, היא כבדה. אנחנו נוטים להשתמש בסבל כאשר מדברים על אסונות. כאשר מדברים על רעב, מדברים על חולי, מדברים על מוות. יותר קל לנו לומר את המילה סבל. בבית שלנו קשה לנו להגיד שיש פה סבל, וזאת ההגדרה של סבל. אז אפשר להחליף אותה ולא להשתמש במילה סבל, ובהחלט לקחת את המילה אי שביעות רצון. ואני רוצה לרגע אחד לעצור, ורק שניזכר, ושוב להפגיש אותנו עם הלא אישי, במוטיבציה שהביא אותנו לכאן. מוטיבציה שהביא אותנו לכאן, בין אם זו הפעם הראשונה ובין אם זו הפעם החמישית, על מה שהביא אותנו לכאן הפעם. ואיך שלא נסתכל על זה, אי שביעות רצון הביא אותנו. הרצון לשינוי, רצון שמשהו יהיה אחרת. זה בדיוק מה שהביא את הבודה לחיפוש. לעזוב את הארמון, לעזוב את התפנוקים, את הריפוד של להיות נסיך ולתת לחפש, למצוא את הדרך, להכיר, להבין את המציאות. והפגישה שלו עם המושג סבל, עם המקום הזה של אי שביעות הרצון, היה מאוד חזק. הבודה דיבר על זה הרבה יותר במעגל הגדול יותר, שהוא דיבר על הסבל של ההיוולדות, כן? הסבל של בעצם ההשתנות, הסבל של ההזדקנות, החולי והמוות. ועוד שנכנסתי לכאן, פתאום היה לי איזשהו הרהור של כמה מאיתנו, אם אנחנו מסתכלים אפילו על החיים שלנו, כמה מאיתנו יכולים להגיד אנחנו לחלוטין שבעי רצון מאיך שנולדנו למה שנולדנו, את איך שגדלנו, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. לגמרי יש לנו שקט פנימי לגבי האופן שבו נזדקן ואיך שאולי נחווה חולי, ושלא נדבר על הרגע של המוות. ובואו נראה רק מה זה עושה לנו, אוקיי? כי אנחנו לא באים להתעסק פה עם המוות, אבל כשהבודה התייחס לזה, הוא התייחס במעגל הגדול, איך כבר מרוב יש לנו, כן, יש לנו משהו שהוא לא יכול להיות בשקט, כי אולי זה יקרה ככה ואולי זה יקרה אחרת, לא שזה לא יקרה, זה לא יהיה טוב. אז זו האמת הראשונה על הקיום של אי שביעות רצון, הקיום של אי נחת. שקט, יש לזה כל מיני ככה ביטויים, אבל זה בגדול וזה קיים, זה קיים כל הזמן. ועכשיו ההזמנה היא לראות איפה היה לנו ביטוי של אי שביעות רצון היום, אחר הצהריים הזה. כמה חוויות כאלה של אי שביעות רצון חווינו במהלך הימים כאן. וצריך לזכור שאנחנו מדברים על ריטריט והאפשרות לחוות את הדברים, מה שנקרא כידע מיד ראשונה, כתובנה, זה באמת מה שריטריט מאפשר, וזה תנאי המעבדה. זה הזום אין שאנחנו עושים על החיים. זאת לא, התודעה שלנו היא לא תודעה רגילה, היא הרבה יותר מחודדת, וזאת המטרה של הריטריט, שנראה את הדברים ולא נוכל לומר לא ראינו, לא שמענו. ובדיוק גם יש עם זה בעיה, כי לפעמים אנחנו אומרים אני רוצה לא לראות, לא לשמוע, זה קשה מדי, זה חזק מדי. אבל זה היתרון של הריטריט, זה כל כך מגדיל את הדברים ומחדד אותם שאנחנו יכולים לראות אותם. ולכן בואו רק נזכר בכמה אי נחת, כמה חוויות של האמת הראשונה חווינו היום. לא כדי להרגיש מדוכאים, כדי לדעת שזו בהירות. זו בהירות. כי בכדי להשתחרר מהסבל, יש צורך לחוות את הסבל, להיות ערים אליו. כן? וזה לא אישי. אני יודעת שמושג לא אישי הוא מאוד קשה לנו. כי כשלי כואב, לי כואב, אז אל תגידו לי שזה לא אישי. ושיש כעס וכולי, זה הופך להיות מאוד אישי, אבל זה לא אישי מכיוון שככה זה קורה בכל העולם. ככה זה קורה בכל התודעות האנושיות. גם רק המוכנות, בכנות ובעדינות להסתכל על זה ולהגיד, ככה זה. ככה זה. יש פה כרגע אי שביעות רצון, יש אי שקט, יש אי נחת. כי זאת ההתחלה. כן, האמת הראשונה סוללת לנו את ההמשך, היא מאוד משמעותית. כי בזמנים שאנחנו לא רואים את הסבל, אנחנו גם לא יכולים להשתחרר ממנו. אנחנו פשוט יוצרים עוד מעגלים של אי נחת. של כאב אולי. האמת השנייה היא האמת שמדברת על הגורם. ואנחנו... שנייה. האמת השנייה היא זו שמדברת על הגורם לסבל. והגורם לסבל זה כל מה שאנחנו אוחזים, משתוקקים, רוצים, אוקיי? התנועה של זה, כשאני חושבת את זה, זה דבר כזה. כן? אני רוצה, אני צריכה, מתאים לי, לא מתאים לי. כל המערך של התפיסות והרצונות שלנו, מהחיים מעצמנו, מהחיים, מהמציאות, יושב בזה. יש סיבה ויש הגורם. יש סבל, יש גורם לסבל. נורא פשוט, האמת היא שזו אחת הסיבות כנראה שאני מאוד, אני גרועה במתמטיקה, אבל מאוד אוהבת את המתמטיקה הבודיסטית, כי היא מאוד פשוטה. אפשר לעבוד איתה בכל מקום. יש סבל, במה אני נאחזת. כל כך פשוט. ויחד עם זאת, זה סוד מאוד גדול לזהות במה אנחנו באמת נאחזים. כי זה לא שאני נאחזת, זה לא שבחרתי את ההאחזות. זה חלק מהקושי. זה לא שיש משהו שעשיתי לי איזה רשימה באיזשהו גיל מסוים ואמרתי, אני נצמדת, משתוקקת, רוצה, נאחזת בזה וזה וזה וזה. לא. אנחנו מגלים כאן עכשיו כל אחד עם עצמו את מערך ההאחזויות, ההצמדויות, ההשתוקקויות. בפרטים זה אולי שונה, בעיקרון זה אותו דבר. Okay. באיזה תפיסה עמוקה יש לי? מה הרצון? איפה המאבק? תחשבו רק על כמה מאבק יש לנו. ברגליים, במחשבות, ברגשות, בסביבה. מה לא מתאים לי, מה כן מתאים לי. כל הזמן, זה כל הזמן קיים שם. אני כזאת, אני אחרת, את זה אני אוהבת, את זה אני לא אוהבת, הכל תפיסות, הכל רעיונות. שאני פשוט קוראת להם גם שלי ואני, שזה גם, כן, ברגע שיש לי הצמדות והאחזות לדבר, אז עוד יותר קשה, אבל זה, זה הגורם. וברגע שהשגנו משהו, אז יש את הרצון לעוד. זה אף פעם לא נגמר, כי זה חלק מהטבע. של התודעה. אפילו לא שלי באופן אישי, שוב אני אומרת, של התודעה. יודעת להצמד, רואה משהו, נצמדת, חובה רעיון, רצונות, כל דבר כזה. עכשיו חלק מהחשיבות של החקירה שעליה אנחנו מדברים, זה בדיוק זה, ראינו אבן, בואו נהפוך אותה. Okay? יש מאבק, בואו נשים לב למאבק, כי המאבקים בעיקר גופנים, אם תסתכלו טוב, גם המנטליים, אני מתייחס כרגע לגופנים, זה אי קבלת הכאב, בכלל התחושה. לא מתאים לנו שהברך לא מאפשרת לנו לשבת, אז אנחנו נאבקים בו. לא מתאים לי הכאב הזה, לא מתאים לי מזג האוויר הזה, לא מתאימה לי השכנה לחדר, לא מתאים. לא, יש, שימו לב כמה מאבקים, אנחנו נאבקים במציאות רק כדי לא להיות איתה. כל הזמן נאבקים. פה יש לנו מיקרוקוסמוס של מציאות. בריטריט ובכלל בחיים, כל גירוי הוא ביטוי של מציאות. הברך זה ביטוי של מציאות, התסכול ביטוי של מציאות, זה לא שלי. זה ביטוי של מציאות. אם יש כאב ויש עונג, זה ביטוי של מציאות. מה אני עושה עם הכאב והעונג, זה כבר התפיסה. אם אני אוחזת חזק את העונג שלא ילך, ומי שחווה פה איזושהי מדיטציה שקטה במיוחד, ללא כאבים, יכול היה לראות איך התודעה מיד אומרת, איך אני משמר את זה, איך אני משמר את זה, רק שישאר עוד קצת, מה בדיוק עשיתי, איזה נשימה נשמתי שזה קרה, אוקיי? זה אוטומטי, כאילו, אין את המקום, אוקיי, זה יופי. יש מיד כבר איך לאחוז, איך לשמר, איך להרחיב, אוקיי? ומפסיקים כמעט לנשום רק כדי שזה לא יברח. אוקיי? אותו דבר, כשזה חווים את רק שלא יבוא, והיום בהנחיות, אחת ההכוונות הראשונות שביקשנו מכם לראות, לראות איך אנחנו מגיעים, כבר לקרית אנחנו מגיעים עם הפחד או עם התקווה של מה שקרה מקודם. רעננות רחוקה מאיתנו, ראשוניות, אנחנו לא יודעים מה היא. אוקיי? יש משהו, מקודם כאבה לי הברך, אז בטח גם עכשיו. אז רגע, כשזה לא יבוא בעשר דקות, מה אני יכולה לעשות? אז כל הזמן ההימנעות הזו, המשחק, הרצון לשלוט, צורך לשלוט. וכל הצורך לשלוט עושה לנו את כל הגוף פחות או יותר ככה. פשוט ככה. אנחנו אוספים כל החיים שלנו באופן בלתי מודע את כל הדברים האלה שעכשיו אנחנו חווים כסבל. אוקיי? אנחנו לא יודעים עליהם, אבל הם שם. והם נחשפים. הם פתאום נחשפים לנו. אנחנו יוצאים החוצה, סתם רואים מישהו אולי מחייך, אולי עושה משהו אחר ויצאת מאיתנו תוקפנות. אוקיי? כל דבר, זה בכלל לא קשור למשהו של איזשהו גירוי ותגובה, לא קשור לכלום, כי זה יושב שם, אנחנו לא יודעים אפילו למה. ואותם ידיים קפוצות, כמו שהראיתי, הן מצויות שם הרבה מאוד. והחלק מהחשיפה, מהחקירה, זה פשוט רק לגלות אותם, לגלות דרך הפסקת המאבק. זה לא גילוי אנליטי. זה רק כשאנחנו פוגשים מציאות, ויש שם אי שביעות רצון, בוא נראה למה. זה לא כי ככה גדלתי, ככה הורים שלי חינכו, זה לא רק זה, כן? בשונה מה... פסיכולוגיה המערבית בתפיסה הבודיסטית הלמה זה לא רלוונטי, כן? הככה זה מאוד רלוונטי, אני אדבר על זה אחר כך, אבל הלמה זה לא רלוונטי, זה שזה קיים נראה את זה, היא נראה את המקור, זה הכל, זה הכל. אין שם שום עבודה של כן, ללכת ולפתור את זה מול אנשים אחרים או שום דבר, כרגע, ממש כרגע, כמו שזה עולה, לשים לב את השורש, וזה הכל, אפשר לזה לחלוף. זה הפשטות של הדברים. באותה היצמדות, באותה היחזות, ממוקמים כל המפתחות שלנו, האשלייתיים לאושר. וזה חלק מלמה קשה לנו להרפות. אנחנו בטוחים שאם רק יהיה לנו את זה, ואם רק נעשה את זה, ורק אם יש שם האושר תמון. ולכן אנחנו חוזים בכל מיני דברים שאנחנו, החלק שאנחנו יודעים, לא החלק שאנחנו לא יודעים, אנחנו בטוחים שזה מה שעשה את אותנו מאושרים. זה הפרדוקס הזה. אנחנו יושבים פה ויש מחשבות תורדניות, אנחנו כאילו מרגישים שיש שם התקפה. התקפה, אנחנו כאילו יושבים בו והמחשבות תוקפות. וכשאנחנו מבררים לעומק מי אוחז במי, אנחנו מגלים שלא המחשבות אוחזות בנו. יש שם משהו בנו שלא יכול לשחרר אותם. לא יכול להרפות. לא יכול לתת להם להמשיך. הוא חושב שהן מעניינות, שהן מרתקות, שהן משרתות אותנו, ואולי נגיע לקצה שלהם, נמצא את הפתרון. כל מיני אמונות שאנחנו אפילו, שוב, לא יודעים, מכיוון שאנחנו, בעיקר כמערביים, החלק הזה, יש לו נופך מאוד גדול וחשוב. פתרנו כל כך הרבה דברים עם המוח האנושי הזה, אז בטח גם את העניין הזה נוכל לפתור. ולכן זה מרגיש כאילו זה לא מרפא. אני כאילו קורבן של המחשבות שלי. עכשיו אני רוצה להמשיך לאמת השלישית. האמת השלישית, בסך הכל, באמת זו תנועה נורא קטנה. תנועה מאוד קטנה שמתבקשת מאיתנו. האמת השלישית זה התנועה הזאת. פשוט תנועה כזאת. זה התנועה של להרפות, קשה לשחרר. בסך הכל תנועה כזו. וזו תנועה שאיכשהו התודעה שלנו מאוד מקשה עליהם, קשה לעשות אותה. לאפשר לדברים להיות ולאפשר להם לחלוף. התנועה הזו, או נקרא לזה החופש, כן, השחרור, צמצום הסבל, הפסקת הסבל, תנועה קטנה, אבל לא מוכרת. השרירים האלה, אנחנו לא מכירים אותם, וחלק מהתרגול שלנו כאן פועל לטובת השחרור הזה. האמת השלישית, אני נוטה לקרוא לה הבשורה על פי הבודה, מכיוון ששם הוא באמת מצא את הדרך. זה היה הרגע של ההערה. הרגע שהוא מצא את הדרך לצמצום והפסקת הסבל. הבהירות הזו, שזה היה בשונה לכל התפיסות שהיו עד אז, שקיימות גם היום. שונה מכל הדתות, מכל התרגולים, אוקיי? של ההינדואיזם בזמנו, סוגי היוגה השונים, שם, כן? ההפסקה. אפשר להפסיק, אפשר לחוות חופש. אז אם אני רק רוצה ככה לפתוח סוגה, אם הסבל מהבודה עד עכשיו התקיים יותר מ-2500 שנה, זאת אומרת, אי-שביעות רצון, אז בואו נשאיר את הדלת פתוחה לזה שגם האמת השלישית של להשתחרר מהסבל עדיין קיימת. כי יש לי הרגשה שאותה אנחנו שמים על באמת רחוק מאיתנו, רק למתי מעט, רק אם נעשה ככה ורק אם נהיה אחרת, ורק אם היינו גדלים אחרת, ורק... כל הזמן יש כל מיני סיבות למה לא. והאמת, אפילו לא תלוי בנו. גם זה לא אישי. חשוב לראות את הפוטנציאל הזה, ויכול להיות שחלקכם אפילו חוו. כן, אתם זוכרים, הדברים עובדים במעגלים. המעגל הקטן ביותר של הרגע של פתאום משהו השתנה. פתאום משהו השתנה. מאי שקט, פתאום היה שם שקט. ממאבק, פתאום הייתה שם קבלה. רגע קטן, בתוך התרגול הזה. ואם זה הרטריט השני שלכם, אז אני בטוחה, או השלישי, או לא משנה, שאם נזכר טוב טוב, נזכר באחד הרטריטים שחווינו את הרגעים האלה, שמשהו אחר קרה שם, לא מוכר לנו מקודם, ושם אפשר לראות את הפוטנציאל של החופש. המשהו הקטן הזה שראה לנו שיש גם אפילו פה פוטנציאל לחוות חופש, לחוות שחרור מסבל. זה מצריך אותנו לוויתור, להרפות, לשחרר. ולשחרר, ולהרפות, ושוב לוותר. זה מצריך תנועה של לוותר על הרגלים, ולוותר על פעמים פחדים, ולוותר על תפיסות. הרבה פעמים התפיסות שלנו לגבי עצמנו, לגבי אחרים, לגבי המציאות, הן כל חזקות. מה נכון, מה לא נכון, איך נכון, איך לא נכון. הרבה פעמים הדברים האלה הם אלה שלא מאפשרים לנו פשוט להיות. אנחנו שמים הרבה פעמים את החופש שלנו, כשאנחנו מדברים על התניות, על מה אנחנו שמים את החופש שלנו, על איזה מפתחות. אם היה פה, שנקרא כזה מתקן של מפתחות. אם יהיה לי זה, ואם אני אעשה את זה, ואם אני אספיק את זה, ואם אני אגיד אגיע לפוזיציה שרציתי, ואם אני אגיע ליחסים שרציתי, ואם אני אגיע לגוף שתכננתי, ולכושר שרציתי, כל הזמן יש את המקום הזה. אם אז, שזה ההשתוקקות, אם אז. והתנועה הזאת היא התנועה של החופש. מה שבא ברוך הבא, והיכולת להיות, היא נשאלתי בקבוצות, אז איך עושים את זה? איך עושה, איך מגיעים את זה? והאמת, הדרך שאנחנו מלמדים, הדרך שקורית פה זה המקום של התרגול. זה המיומנות לתודעה. לראות, להרפות. תסתכלו מה אנחנו עושים, לראות, להרפות. המוכנות להרפות כל פעם מחדש. את הנעים ואת הלא נעים, והמעניין והלא מעניין, והרצוי והמצוי. זה לא משנה מה יש. לא משנה מה יש. להיות, לשחרר. לשים לב ולשחרר. אוקיי? זו פשוט התנועה שמאמנת את התודעה למקום הזה. לראות דפוס ולהפסיק להגיב לדפוס, להסכים לרגע אחד לעצור את הדפוס. לראות השתוקקות כהשתוקקות, בלי להגיב לתשוקה. כי ביום יום כשאנחנו רוצים משהו שבא לנו, כן, זה... אני ממש זוכרת את זה ככה כשהסימון נפל לי מאוד חזק, זה איך כשבא משהו, מה המהירות שאנחנו רוצים כדי להשיג אותו? מה הפרק זמן? מהרגע שעולה רעיון, בא לי, לא משנה מה בא לי, עד היישום של הבא לי. בעיקר אם זה זמין, אם זה דברים שבא לי זמין. יש דברים שבא לי ואנחנו יודעים ש... או שזה נמצא רחוק, או שזה לא זמין כלכלית, או שזה לא זמין בין אישית, אבל הבא לי הקטנים מאפל. כאן, תסתכלו בחדר, בא לי להזיז את הרגל, באיזה מהירות אני מזיז את הרגל. בא לי לצאת חוץ עתק. גירוי תגובה, גירוי תגובה, גירוי תגובה. אין, המקום הזה שעוצר, בודק, אפשר לה... שזה מקום של חופש. המקום של בין גירוי לתגובה זה אפשרות לחופש. זה הזדמנות לחופש. אני מרשה לעצמי גם לומר, מכיוון שהזכרתי את זה מקודם, זה גם האפשרות לחוות חופש בזמן המוות, אם יש דבר כזה מוות. האפשרות להיות עם החיים ככה ולהיות עם המוות ככה. המקום שיודע לחיות וגם יודע למות, מקבל את החיים, מקבל את המוות. זאת כאילו בואו נדמיין את האיכות הזו. האיכות. אוקיי? Okay. על הרגע הזה, כשהבודה דיבר במעגל הגדול יותר של לידה, הזדקנות, חולי ומוות, על זה הוא דיבר, גם. כי בזמן המוות, בדיוק כמו בזמן הזה, תסתכלו את הקשר, כמו שאמרתי, החוויה ה... החוויה הזאת של שקט שאנחנו חווים לרגע ואיזושהי משהו אחר בתרגול שאנחנו רוצים לאחוז, כן? מה קורה בזמן המוות קורה אותו דבר? איך אני אחז בחיים? איך אני עדיין אחז? זה מה שקורה בתודעה. במה לאחז? והתרגול של חופש זה ממש החופש, היכולת להיות בקבלה עמוקה את החיים, על כל המגוון של החיים. קבלה עמוקה זה לא רק לסבל של החיים, זה שמחה, כי השמחה זה שמחה מלאה, זה לא שמחה בפחד מתי תיגמר. כשישנה אהבה, זו אהבה מלאה, לא עד ש... עד ש... אוקיי? כל האיכויות הרחבות של החיים, יש תפיסה של חשש, שאני שומעת אותה, גם כאן שמעתי אותה, של מה יקרה שאני אפסיק לרצות, אני אחדול. תראו איזה איכות יש בזה, לחיות את החיים לא מתוך התלות בתוצאות. לחיות את החיים במגוון של האיכויות ולא בתלות מה יצא לי. או בהתניה, אני אעשה רק אם. יש משהו מאוד, מאוד עצמתי ומלא. אפשר, אני חושבת שבחלק מהזמן אפשר לדמיין את זה, בחלק מהזמן אפילו אפשר לחוש את זה. ולכן גם המלאות של החיים, ויחד עם זה גם המלאות של המוות. לדעת להגיד לו דברים מה שבא ברוך הבא. זה ככה לגבי רוח הדברים של ללמוד להרפות, ללמוד לשחרר. ללמוד את התנועה, מה שנקרא to let go. אפשר לדברים להיות וגם לחלוף. גם לטרדות הכי קטנות, כן, או הכי גדולות. גילם ראיתי, הנה, יש פה. ועדיין אפשר להרפות, להמשיך הלאה, להמשיך לחיות, להמשיך לנשום. זה קיים, ואפשר להמשיך. את ההתנגדות, את האכזבה, כל מה שעולה. איך לומדים לשחרר, וזה למידה. זה לא... אם אפשר ללחוץ הכפתורים היה יותר קל, אבל זה פשוט למידה, זה למידה פנימית. זה למידה בדיוק כפי שאנחנו עושים אותה כאן. אין קיצורי דרך. אין קיצורי דרך. זה ממש בדיוק, כפי שאמרתי מקודם, הדרך מראה לנו את עצמה, וכפי שהבודה הביא את, הביא את הלימוד הזה רק אחרי שהוא הגיע להערה, זה מתוך באמת הפריסה, אמר, אמת ראשונה, אמת שנייה, אמת שלישית. אחרי האמת השלישית, הוא דיבר על האמת הרביעית, והאמת הרביעית היא הדרך. הדרך לצמצום הסבל או הפסקת הסבל. מהי הדרך? חלק מהדרך אנחנו יותר פה חווים, וחלק קשורים באמת יותר לחיים הרחבים. הדרך נקראת דרך שמונת הנתיבים. ושמונת הנתיבים האלו מחולקים לנושאים, והנושא הראשון שלהם נקרא סילה. סילה זה המוסריות. בכדי לאפשר לעצמנו את השחרור ובכלל את השקט ואת ההתבוננות, יש חשיבות מאוד גדולה לחיים המוסריים שלנו, באופן שבו אנחנו מתייחסים לעצמנו בחיים, באופן שבו אנחנו מתייחסים לסביבה. אוקיי? וזה עוד יותר מפורט פה בדיבור נכון. איך אנחנו מדברים? אפרופו גירוי תגובה, כן? הדיבור שלנו הוא דיבור מועיל, הוא דיבור פוגע, הוא דיבור... איזה דיבור יש לנו? וכשאני אומרת דיבור זה גם איך אנחנו מדברים על עצמנו, בתוך עצמנו. דיבור, נכון. כולל רכילות, כולל... תוקפנות בדיבור, כל דבר ש... יכול לפגוע דרך מילים. הנושא השני בסילה זה הנושא של פעולה, פעולות שלנו. פעולות שלא פוגעות לא בעצמי ולא בסביבה. אוקיי? בין אם זה להלקות או להרוג או כל דרך שאנחנו יכולים לפגוע, להרוס. כל מה שקשור לפעולה נכונה. הדבר השלישי בתוך המוסריות זה האופן שבו אנחנו מתפרנסים. צריך להבין שהמוסר זה אותו חלק שיושב כמובן על המצפון, וכשהמצפון לא שקט, התודעה לא שקטה, שום דבר לא שאנחנו יוצרים איזשהו, כן, יוצרים משהו שהוא לא בריא. התפרנסות נכונה קשורה לאופן האם בפרנסה שלי, בתוך הפרנסה שלי אני גורמת להרס. סוחרי נשק, הבודה דיבר בזמנו על סוחרי נשק וכו'. באיזה, ממה אני מתפרנסת, ממה אני עושה את הפרנסה שלי. הסקציה השנייה זה סמאדי. סמאדי זה החלק של הריכוז, של העמקה, זה החלק, בדיוק כמו שאנחנו מתרגלים פה, גם ריכוז, גם תשומת לב. זאת ריכוז נכון, תשומת לב נכונה. רחבה תשומת הלב, העמקה תשומת הלב. אל תוך החיים. יחד עם זאת גם קיים המאמץ הנכון. מה שנקרא, צריך גם סוג של איזושהי בהירות לגבי המאמץ שאותו אנחנו מפנים, באיזה כיוון אנחנו מפנים את המאמץ בתוך התרגול. זה קשור גם לחוכמה, יש מה שנקרא חוכמה. וחוכמה זה היכולת, ככה לא רק הרעיון הוא במדיטציה, הוא בשונה קצת לפעמים ממה שאנחנו תופסים, זה לא רק פשוט לשבת בשקט. אנחנו לא פה כדי לשבת בשקט. הצ'אנצ'ה דיבר על זה מאוד יפה, הוא אמר, גם תרנגולות יושבות הרבה שעות, זה לא אומר שהן עושות מדיטציה. זה לא הרעיון של לשבת, יש עוד 21 יום. נדמה לי. הרעיון הוא בערנות, בסקרנות, במוכנות להפוך. לא להפוך כדי להיכנס למחשבות ספקולטיביות, אבל להפוך הזה, להיות, זה היה פה, זה היה, יש משהו במקום הזה. הנטייה האוטומטית שלנו במדיטציה זה אותו שקט. כמעט כולם דומה, רוצה שקט. שקט אין חוכמה, יש שקט. ולכן חשוב גם להתייחס לזה. ובתוך חוכמה יש את המקום של השקפה הנכונה, איך אני מתבוננת על הדברים. ואת הכוונה, עם איזה כוונות אני מגיעה. זה מה שנקרא, לא כל האמת כולה, לא כל התורה כולה, אבל אני יכולה לשתף אתכם ש... כאשר אני חייתי 4 שנים במנזר, ובאיזשהו, אני חושבת שבאתי לארץ ושאלתי, הייתי די, לא ידעתי מה לעשות כל כך, אמרתי, אוקיי, שאלו אותי מה אני אגיד, מאיפה מתחילים? כי כששוחים במים האלה הם כל כך גדולים וכל כך רחבים, כל כך עשירים, שבאיזשהו שלב אתם לא יודעים מאיפה להתחיל. אז אני זוכרת שהמורה שלי אמר לי, רק 4 אמיתות. שום דבר אחר לא, פשוט 4 אמיתות. אם מישהו שואל אותך, תדברי על 4 אמיתות. ויש משהו ב4 אמיתות האלו שהן יפות ונכונות בכל רגע. אין דבר כזה שאנחנו מעבר לזה. כל הזמן מתקיים, אם נסכים לראות, אנחנו נראה. מה החוויה העכשווית? אי שביעות רצון? מה הגורם? אפשר לראות את זה. אני אומרת לך, באופן אישי אני משתמשת במשוואה הזאת. אם אני חווה משהו ואני לא מצליחה להתעצר, וגם מה קורה פה, במה אני נאחזת כרגע. תבדקו, כל אחד מאיתנו, במה אנחנו נאחזים כרגע, אם יש אחי זה. זה הדבר הזה שקשה לי להרפות. בהתנגדות, בהחזבה שלי מהגוף. אפשר לשים לב לזה, מה אנחנו נאחזים? אז זה על 4 אמיתות. יש דבר נוסף, כשאנחנו מדברים על טבע הדברים, וזה מושג שנקרא, בפאלי אומרים אותו טה-טה-טה, ובאנגלית אומרים סאצ'נסנס, בסלנג שלנו אומרים ככה זה. לידיה הרן בספר שלה תרגמה את זה לקחות. אני לא, מעט מאוד שמעתי שאנשים אומרים קחות, שאנחנו רוצים להגיד לעצמנו ככה זה. והכך הזה, סאצ'נסנס, יש משמעות מאוד גדולה ביכולת שלנו קצת לנוח על החיים, קצת להרפות. קצת להסכים להגיד ככה זה, ללא מאבק. אנחנו המון עסוקים בלשנות את המציאות שתתאים לנו. יש לי סיפור קצר, הוא כל כך חמוד ומייצג. יש קבוצה שאני נפגשתי את הקבוצה של אימהות בדרמה, ואחת האימהות לפני מספר חודשים סיפרה חלק מהתסכול. היא אומרת, הילד שלה שמאוד בוכה וכועס על כל מיני דברים והיא לא יודעת איך להרגיע אותו, והיא אומרת, אני נותנת לו בננה, ואז הוא כועס ואומר, אני רוצה בננה ישרה. Okay. עכשיו, זה בדיוק הקטע של מה זה הכך הזה להגיד לילד, אני רוצה בננה ישרה, והוא צורח ובוכה וכועס כי הוא רוצה בננה ישרה ולא עקומה, או עגולה, או מה שלא יהיה. עכשיו, אני כל דבר כזה לוקחת בפרספקטיבה, ואני אומרת, כמה בננות בחיים אנחנו רוצים אותן ישרות? זה לא רק הסיפור של הילד, זה סיפור של כולנו. ואנחנו נאבקים כי אנחנו בטוחים שאפשר ליישר את הבננה. וזה הסבל. ולכן המושג הזה של ככה זה, ככה זה כרגע, כרגע יש אי שקט, ככה זה. אין לנו ויכוח בככה זה כשאנחנו פוגשים את טבע הדברים שמחוץ לגוף שלנו. יש לנו פחות ויכוח. אנחנו יוצאים החוצה, כן? והשמש יוקדת, ואנחנו לא אומרים למה אוגוסט הזה כל כך חם. אולי אנחנו כן אומרים, אוקיי, כן אומרים, אפילו לזה אנחנו. או באביב אנחנו לא שואלים למה הכל פורח ולמה בסתם. אין לנו הרבה, אם נסתכל באמת על הטבע בגדול, זה נראה לנו פרדוקסלי, זה בדיוק כמו הבננה. אבל שזה קשור בנו או באנשים סביבנו, שנדמה לנו שאפשר לשנות, מתחיל מאבק, ליישר את הבננה. והאיכות הזו של להסכים להגיד ככה זה, לכל חוויה שלנו כרגע, כל מאבק בסופו של דבר, והפך הכל המוכנות של התודעה לרוב להגיד ככה זה. ככה זה כרגע. המדיטציה הקודמת הייתה נפלאה, ועכשיו ככה זה, אחרת. וככה זה, וככה זה, וכל פעם זה ככה זה. עד כמה אנחנו מוכנים להיות עם זה, כפי שזה. מכיוון שאחד המאפיינים של המציאות, עוד לא דיברנו עליהם, לילה דיברה על הסבל, אני אדבר על ההשתנות המתמדת שגורמת לנו הרבה מאוד סבל. אבל אני חושבת שהיא גם יכולה לתת לנו תקווה. כשאנחנו מסתכלים על המציאות, והרי הגדרנו את זה, שכל מה שאנחנו באים לעשות פה זה לראות, להכיר את המציאות כפי שהיא. זו שאלה מאוד גדולה מה זאת אומרת. אנשים שואלים, מה זאת אומרת המציאות כפי שהיא? והמציאות כפי שהיא, היא כאשר אנחנו מסכימים לראות באופן נקי, לא מזווית מסוימת, לא עם תפיסה מסוימת, פשוט כשאנחנו מסתכלים על מה קורה לנו כאן, מה אנחנו רואים. ואחד המאפיינים שאי אפשר להתכחש אליהם, כמובן, זה ההשתנות. על הסבל דיברנו, כל הזמן ההשתנות, מה שנקרא אניצ'ה. אימפרמננט, שום דבר לא קבוע, שום דבר לא קבוע, שום דבר לא קבוע. כלום. לא התחושות בגוף, היום יכולתם לראות את זה בטח דרך, כשהסתכלנו על האלמנטים, אפשר לראות, לא נשימה קבועה, לא מחשבות קבועות. שום דבר לא קבוע. לא החוויה שלי, מזג, כל הזמן מסתכל, מזג אוויר, כל הזמן זה משתנה. חלק מהסבל שלנו, הרצון לשמר, הרצון לאחוז, שלא ישתנה לנו. אוקיי? וגם זה ככה זה. וחלק מהיכולת להגיד ככה זה, זה משתנה. להסתכל במראה, סטיבן רואה, חושב שהוא בן 20, הוא מגיע למראה ואומר ככה זה. זה בדיוק כל מה שקורה לכולנו. פתאום מופתעים, יום אחד אנחנו מסתכלים במראה וזה נראה אחרת. אני שאלתי את עצמי, מאיזה גיל התחלתי להיות דומה לאמא שלי? כאילו, איך זה קרה? מאיזה גיל זה קרה לי? כל השנים הייתי דומה לאבא שלי, מתי זה קרה השינוי? אוקיי? זה משהו. ככה זה, כן, ככה זה. הגוף משתנה, התפיסה שלנו את המציאות משתנה, הראייה שלנו את הדברים משתנה. זה הכל, זה משהו של היכולת להיות עם. ללא מאבק. נראה לי שזהו, לעכשיו. אפרופו התודעה והקופצנות שלה, אז תשימו לב עד כמה התודעה קופצת עכשיו למה יהיה בשבת ומה יקרה איתנו בחיים, ואיך אנחנו ניקח את מה שפה אל היום יום, ומה אנחנו צריכים לעשות, כי זה גם תפיסה, כן? איך אני אוחזת? יש פה משהו, איך אני אוחזת אותו? איך אני משמרת? איך עושים את זה בדיוק? וגם יש דאגה סביב זה. ומילא שזה, אוקיי, יש גם הרבה פעמים דאגה, אני אצליח, אני לא אצליח, מה הדרך הטובה? שחררו. כי יש פה ערך מאוד גדול למה שעוד קורה כאן. מה שקורה כאן לא יתאפשר לנו בחיי היומיום. אז בואו עדיין נשאר כאן, נאפשר לתקרות, התודעה תקפוץ, זה הטבע שלה. איך אנחנו לא משתפים במקום הזה פעולה? הטרמפים, מי שתלה לוח טרמפי, יהיו טרמפים, אז אם תקבלו הנחיות, הכל בסדר, רק, זה רק כדי להרגיע אתכם כרגע, כי זה בעצם הסיפור של הקופצנות, כי להגיע לפה היה קשה, כי מה שהשארנו בבית היינו עסוקים. אז עכשיו אנחנו כבר איזה כמה ימים פה, אז כבר הגיע הזמן לחשוב על מה יהיה, אוקיי? אז בואו כל פעם נזכור, לא ליפול בתעתוע הזה, ו... וכל הזמן לזכור שהחיים והתובנות קורות כרגע, ברגע הזה, עם כל צעד, עם כל שאיפה, עם כל תחושה, עם כל חוויה. אוקיי? זה לא שיש איזה זמן שזה נגמר. וחלק ממה שהתכוונתי לומר, זה שבכל רגע יש את האפשרות לשחרור, להפסקת הסבל. בכל רגע. זה לא באיזשהו רגע שיהיה לי הרבה שעות ישיבה. לא. זה ככה. זה כמו עפעוף קטן. ולכן זה פשוט להיות, פשוט להיות, פשוט להיות. אז תודה רבה על ההקשבה. אנחנו נשב כמה דקות.
הזמן כעת הוא זמן להליכה. ככה זה בכל רגע, שחרור בכל רגע. תהנו.